חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. הנה סיכום יום החקיקה בכנסת. שלב ב' של המהפכה המשפטית אושר לקריאה ראשונה בוועדת חוקה. חוק החמץ אושר לראשונה בוועדת הבריאות. חוק הנבצרות עבר בתרומית. חוק עונש מוות למחבלים עבר בתרומית. חוק דרי 2 החל הדיון בוועדה המיוחדת. אתם בטח שואלים למה אני מקריא את כל הטוב הזה בשוטר הטוב. אז אני עונה שזו הסיבה שהמוני המפגינים שיצאו ליום שיבוש היום הם הציונים הפטריוטים האמיצים ובני החיל האהובים שיצאו להילחם על המדינה שלהם. אני מצדיע לכל אחד ואחת מכם, החלום הציוני מוטל היום על הכתפיים שלכם, של מאות האלפים שמפגינים בשבתות, של המיליונים שעוד יפגינו, ושל המיליונים שיזכרו את התקופה הזו כאחת ממלחמות העצמאות החשובות ביותר של הדמוקרטיה. אין לנו את הפריבילגיה להסתפק בכיתורי או תורי שישי בערב וחתימה על עצומות. אז שכוח גדול לכולם, תשאירו את האלימות למשטרה, לפעמים אין לה ברירה. תשמרו על עצמכם, תשמרו על המדינה, אין לנו אחרת.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. היום היה יום השיבוש הלאומי, כך הבטיחו וקיימו מתנגדי הרפורמה. חסמו כבישים ראשיים, הפריעו לתנועת הרכבות, פרקו מחסומי משטרה. פעולות אלו הם חלק ממרי אזרחי, קיצוני, אך עדיין מוכר בדמוקרטיות. אבל צריך להיות לו מחיר. מי שהניח קונצרטינו טייל וחסם את כביש אחת, צריך להיות מועמד לדין פלילי באשמת סיכון חיים בנתיב תחבורה. עבירה על סעיף 332 לחוק העונשין, שהעונש המרבי בגינה הוא 20 שנות מאסר. אבל מי שקרא לחסום כבישים, הדפיס או פרסם קריאה לבצע עבירה כזו, או ארגן אותה בפועל, כלומר מנהיגי המחאה, צריך להיות מואשם בנוסף גם בהמרדה, שדינה עוד 5 שנים בכלא. והיו תקדימים. עד היום היו כמה מקרים של הרשעות בשני הסעיפים הללו יחד, רק מול מפגיני הימין כמובן. משה פייגלין בהפגנות נגד אוסלו ונידון ל-18 חודשי מאסר, ושי מלכה ואריאל ונגרובר בימי ההתנתקות, שנידונו ל-40 חודשי מאסר. העליון גם קבע שיש בעבירות הללו קלון. היו גם עצורים היום. אני מניח שהם לא יעצרו אותו מהליכים כמו ונגרובר ומלכה בהתנתקות. אני מניח שלא יוגשו נגדם כתבי אישום על המרדה כמו נגד פייגלין. למה? כי השמאל הדמוקרטי והליברלי ששלט כאן פעם היה זה שבגיבוי מלא של העליון השליך לכלא חוסמי כבישים ומארגני מרי אזרחי. והימין המואשם עתה בהפיכת ישראל לדיקטטורה, דווקא הוא מנסה להכיל את העבריינות הזאת. אולי הממשלה יודעת כי אם יוגשו כתבי אישום, העליון יזכה את אלו שנלחמים בעד המשך הדיקטטורה שלו? ואולי הממשלה לא רוצה להחמיר את הקרע בעם? ככה זה בדיקטטורה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אז תזכיר לי, לכמה שנים שנות מאסר דנו אותך אחרי שקראת למרי אזרחי בהתנתקות?
הם לא העמידו אותי לדין אפילו. הייתי חבר כנסת, הייתה לי חסינות, והחליטו שלמרות שאני הודעתי שאני מוכן לוותר על החסינות, לא רצו להסתבך עם זה.
השמאל הליברלי החליט לא, וואלה.
אבל באותה שעה, את אלה שארגנו את החסימות, שי מלכה ואריאל ונגרובר, נידונו ל-40 חודשי מאסר, וישבו עד המשפט, לא יצאו, עד המשפט.
שי מקל עלה היום בבוקר אצלנו, ואני באמת, המקרה שלו מסקרן אותי ואני אבדוק אותו. כל שאר אגדות העם של הילידים, שנערות בנות 14 הושלחו למעצר עד תום ההליכים, זה נבדק וזה לאדם. יש מקרה אחד של מישהי שלא הסכימה לתת חלופת מעצר אפילו בבית. היא רצתה לעשות משהו טקסי. נערה אחת, אגב, לא בת 14, אלא הייתה אז בת 16. בכל מקרה, מה אני אגיד לך? שהם מצאו את
הדין? אני ביקרתי בכלא נערה בת 12, שסרבה לתת את שמה, והמשטרה הזמינה את ההורים שלה, כי ידעו בדיוק מה שמה, לא ידעו מי. והיא לא הסכימה, והיא נשארה בכלא. מלי חודש.
יפה.
והיא הייתה ילדה חולה מאוד. לא בריאה בהרבה מאוד מובנים.
אז זה כנראה המקרה שאני מדבר עליו.
ואמרנו את זה, והלכתי לשר לביטחון פנים, אמרתי לו, אתה יודע שהיא לא בריאה.
אני רוצה עוד דבר להזכיר, זה לא היה השמאל הליברלי, את ההתנתקות עשה הליכוד. פעם אגב הוא היה מפלגה ליברלית, זה נכון, אבל שמאל לא. הליכוד, כן, אריק שרון.
אבל מי שעשה את ההתנתקות היה אריק שרון.
והוא היה מנהיג הליכוד.
וכשהוא עשה את ההתנתקות הוא היה שמאל. נכון, זאת הייתה הפלטפורמה שעליה הוא עלה לשלטון, אבל אי אפשר להאשים אותו שהוא היה ימין.
אז הוא כן היה ימין, כי גם בגין היה ימין, ובגין החזיר את כל סיני. בסוף בסוף, מנהיג של מדינה צריך לפעול על פי האינטרסים שלה, למיטב הבנתו. המאמץ להפוך כל מה שהוא לא ביביסט לשמאל, מתאים יותר לביביסטים, אריה, לא לך.
אני לא אתן לך להפוך את ביבי לימין. לא אתן לך. אתה לא תדחוף אותי להגדרה הזאת.
טוב, בסוף השלמנו את הלופ והגענו להסכמה איכשהו. אבל כל אחד מכיוון אחר. אז סוכם בעקבות הדיון הזה דבר אחד, רק אחד. ביבי לא ימין.
בסדר.
על כל השאר נתווכח אחרי החדשות. יהיה פה השר הרב אליהו וחברת הכנסת מרב מיכאלי. אחרי החדשות חכו לנו.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי על השידור בני שאולסקי, השר הרב עמיחי אליהו, שר מורשת עוצמה יהודית, שלום.
ערב טוב.
שלום, אחר הצהריים טובים.
לא כל כך, מה אתה אומר בגדול, במקרו קודם כל, על יום השיבוש היום, על התגובה המשטרתית, מספר הפצועים, החסימות, הקריאות מכל הצדדים?
האמת שאני הייתי בלוויה של אילן.
רק תגיד לי שהיו הרבה אנשים, כי ביקשנו...
היו הרבה אנשים, כן.
היו המון אנשים. משפחה שהחליטה לקבור את הבן שלה, הגיעו מחוץ לארץ לקבור את הבן שלהם, הגיעו... בוא נגיד שלא היה קל להתקרב לקבר. חוויה קשה, חוויה מאוד קשה. מצד אחד, וכמו תמיד, שאתה נפגש עם ההורים, עם העוצמות שלהם, עם ה... אתה מבין שאילן בחר לגור פה בארץ, הוא גדל בבית מאוד מאוד ערכי, מאוד ציוני, מאוד מאוד שורשי. כשאתה עומד שם מול האדם היקר הזה ומול המשפחה, אין מה להגיד, אין מילים, אין כלום.
אין מילים גם כי אתה חלק מהממשלה היום, והממשלה הבטיחה להיאבק בטרור, והטרור מרים ראש עכשיו.
נכון, אנחנו הבטחנו להיאבק בטרור, אבל צריך להבין שאנחנו אחרי 30 שנה, שתפיסות עולם שהושלשו עמוק בתוך המערכת של החלה, הרי אנחנו כולם זוכרים, ודאי שניכם אנשים שיש להם עבר, זוכרים שאנחנו זהרנו בפני אוסלו, שאל תתנו להם, אל תיבואו לפה את המחבלים מתוניס, זה לא יביא שלום. אל תיתנו להם רובעים, זה לא יביא שלום. אל תמציאו פה עם, זה לא יביא שלום. ומשם, מהמצב שבו אנשים היו הולכים לקנות בשכם, והולכים ומטיילים בעזה, אנחנו נמצאים ב-30 שנה של טירוף, שמחבלים קטן, לומדים מגיל 0 להיות מחבלים, שבבתי הספר שלהם מסיתים נגדנו, ואתה אומר, איך הטירוף הזה צמח? איך הגענו לזה? איך הגענו ממקום שבסדר, היה סכסוך, אבל ניהלנו אותו בעצימות נמוכה. במצב שבו אין ביטחון, ולשנות את הנתיב הזה, של הספינה הגדולה שנקראת מדינת ישראל, שעומדת להתנגש בקרחון מאוד גדול, לשנות את הנתיב הזה, זה לוקח זמן, אתה לא משנה ביום אחד את התפיסות הצבאיות שדיברו על החלה, ולא בתוך המשטרה, ולא בתוך הפרקליטות, ולא בתוך... יש לנו דרקטיב שונה ממה שהיה פה עד היום.
אני רוצה לדבר איתך רגע על החלה, אני לא חושב שיש תפיסה של החלה, אני חושב שהצבא עובד והשבק עובדים לילה, מרוב החלה יש באזור, מהממשלה הקודמת ועד זו כבר מעל 200 פלסטינים הרוגים, ומאות עצורים, וכל לילה פעילות, וגם אנחנו סובלים, אבל אני חייב להגיד לך שכשהיום מסר בצלאל סמוטריץ', באקט שאפילו אני, שכבר ראיתי הכל בחיים, נפלתי מהכיסא, אמר שוב בקולו, שהממשלה צריכה, שאלו אותו אם הוא רוצה חווארה שרופה, והוא אמר כן. אני רוצה להגיד לך שקיבלתי אחר כך וואטסאפ באנגלית, מאמריקאי מאוד משפיע, שאינו השגריר, אבל מאוד מאוד משפיע, בזו הלשון. If Bibi doesn't repudiate not just say Smotrich doesn't speak for me, this as soon as possible, he will be implicated too. This will sicken people at all levels of the US government and elsewhere. זאת אומרת, תרגום חופשי, אני מקווה שלא צריך, בעצם כאילו, ברגע ששר ממשלת, שר במשרד הביטחון, מדבר על לשרוף כפר, יש איזה השלכות, זה מתחת לרדאר קצת, אבל זה משוגע לגמרי, אתם לא מבינים מה אתם עושים.
אנחנו מבינים לגמרי, וכולנו זוכרים איך לעשות הברית ונהגה בעיראק ובכל מיני מקומות שבהן היא רצתה לייצר הרתעה. אי אפשר להתכחש לזה, בן, שיש אובדן הרתעה. אי אפשר להתכחש לזה שערבים מחבלים, לא כולם, אלה שרוצים לזרוק אותנו לים, מסתובבים פה, בזים לחיילי צה"ל, מלגלגים עליהם, שבחים, פשוט צוחקים בפנים של החיילים. אני רואה את זה, אני רואה את זה יום-יום, אני גם מקבל על זה מכתבים. מול אובדן ההרתעה הזה, צריך להחזיר את ההרתעה. איך מחזירים הרתעה? אז יש כל מיני שיטות להחזיר הרתעה. זה נכון שצהל עובד יום-יום ולילה-לילה, 24-7. אבל עדיין יש פה מרכיב נוסף, והמרכיב הזה הוא מרכיב ההרתעה, שהוא הוא לא קיים היום. ומול המרכיב הזה אנחנו צריכים לייצר מאמץ. יש על זה תיאוריות של בן גוריון. הרי בן גוריון בעצמו כתב בהרבה מאוד מכתבים שהרתעה נבנית גם על ידי פגיעה בחפים מפשע. חפים מפשע זו אוכלוסייה אזרחית שבסופו של דבר פועלת לחנך אותם לפגוע בנו. אוכלוסייה אזרחית שמחלקת להם בקלאות, שמחלקת להם סוכריות, שיוצרת אוויר, זה לא טרור בודדים. זה טרור של קולקטיב שרוצה לזרוק אותנו לים, והוא אומר את זה בפה מלא, ולכן...
אם זה היה טרור שאמר, של קולקטיב, הייתה פה מלחמה, אבל זה טרור של בודדים.
אבל השר אליהו, אתה הזכרת לא, את ארצות הברית. הזכרת את ארצות הברית, ובאמת ארצות הברית באיראק תקפה גם מטרות אזרחיות והרגה אלפים. אבל כשהם היו בווייטנאם, והם בשטח שהם שלטו בו, והם שרפו כפרים, זה היה תחילת הסוף של השלטון שלהם שם.
חברים, אריה, אתה מכיר אותנו היטב, אנחנו עם רחמן, אין לנו שום עניין לראות...
כן, ראינו את זה בחווארה, רחמנים
ורחמנים.
וגם בדומה.
בן, שלא תדע.
וגם עם מוחמד אבו חדרה הוא, ואני לטובתנו, אנחנו צודקים, אנחנו הרבה פחות פראים, הרבה פחות אלימים.
מוחמד אבו חדר זה העם?
בוא נאמר, כן, לצערים זה יהודים, כן? בסוף הכתם הוא על הפרצוף שלי בין היתר.
אבל אני רוצה לחזור לסיטואציה, ופה אני חושב שאנחנו כממשלה או כממשלות ישראל במשך השנים, אנחנו אשמים בהתפרצות הזו, שלא נדע אף אחד מאיתנו צער, אבל כש... אנשים עוברים לחווארה, וגם אני אישית אמרתי שם, ואתה מקבל בכתבים, ואבנים, ויריות, ולא עושים שום דבר, ומשאירים את כל החניות פתוחות, ובסופו של דבר זה מגיע לרצח של שני נערים תמימים, אז אני לא מאחל לאף אחד לעמוד בניסיון, אז אתה מרגיש...
אבל אתם הממשלה, אני חוזר לעניין, אתם
הממשלה... אבל אריה, שנייה, משפט, אז אתה מגיע למצב שבו אזרחים אומרים, אם אין חוק, אז אני אקח את החוק לידיים, אף אחד לא צריך לתת לי, עכשיו אני לא רוצה...
אבל יש חוק, יש צהל, יש הרבה, יש משטרה של שם, יש הרבה חוק, יש לנו, אנחנו המדינה הכי חזקה פה באזור ובעולם. זה אומר שזה לחולל פה אנרכיה? פלנגות?
ברור שלא.
אבל זה מה שקורה.
אבל זה תוצאה,
טוב, בוא ניתן להרי לשאול שאלה, נו, אנחנו סתם מטרילים
את הרי. אבל אנחנו אשמים בזה, כי ממשלת ישראל במשך השנים הכיל את הטרור, אתה אומר אין החלה, אני אומר אין החלה.
נכון, אבל אחרי הרצח של שני האחים בחווארה, היו כמה שעות שהממשלה יכלה להחליט שהיא סוגרת את כל החנויות ברחוב הראשי, ומפנה את הרכבים שחונים משני הצדדים, ופותחת את הציר. כשזה לא קרה, באמת בלילה שרפו הרבה דברים בחווארה. אבל אתם הממשלה, אתם הייתם צריכים לעשות את זה מיד אחרי הרצח.
אבל אני מסכים איתך לכל מילה, ולכן באתי בטענה לחברי, ליד ימין שלי, צורך העניין, ליד שמאל במקרה של הממשלה, ואני אומר, איך יכול להיות שזה לא קרה? גם בתוך, אנשים חושבים שהממשלה עובדת כאילו איזה מקשה אחת. גם בתוך משפחה יש ויכוחים. אני מניח שזה לפעמים קורה עם הילדים, ולפעמים קורה גם עם בני הזוג. אז אני אומר לגנץ, אנחנו לא מוכנים להמשיך במדיניות ההכלה הזו. הייתם צריכים מיד במקום לסגור את כל החנויות, הייתם צריכים, כמו שאמרת, אני לא יודע, לייצר הרתעה, אנחנו לא מייצרים הרתעה.
אני רוצה רגע, אני חייב לסיים את הפרק הזה, בכלל עלינו לדבר על מה שהיה היום בתוך ישראל. מייצרים הרתעה כשלא נמצאים אחד בתוך השני, כשאתה אחד בתוך השני אתה נתון לגחמותיו של כל מטורף שרוצה להתאבד, כשיש לך גבול, בלבנון ייצרת התראה, בעזה ייצרת התראה, אתה בתוך סיטואציה של מיליונים שחיים בתוך מיליונים, בחיים לא תייצר הרתעה אלא אם כן תשרוף את כל הכפרים, זו רק דעתי, שניכם חושבים אחרת, מה אתה חושב? זו שאלתי הראשונה, על מה שקרה היום בצמתי וכבישי ישראל.
אני חושב שלעשות הפגנה זה דבר טוב. אני הייתי בצד השני כשהייתי בהפגנות של גירוש גוש קטיף, עמדתי בצד השני, אני חושב שלא התייחסו אלינו בצורה הוגנת. מצד שני, כשיש אנרכיזם, כשיש קריאה לשפיכות דמים, כשיש עיבוד, אז צריך להכניס את האנרכיסטים האלה לכלא, ואני חושב שהאנרכיסטים האלה הם לא נמצאים בשוליים, זה לא איזה עשב שוטה. זה יוצא מראש עיריית תל אביב, לראש הממשלה שעבר אהוד אולמרט, ונשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, שהוא בעצמו קרא למלחמת, רמז למלחמת אחים וקרא לאנרכיה.
לא, לא, זה לא נכון. אתה שופך דם יהודי. תסתכל טוב על מה שבא אהרון ברק, הוא התחנן וביקש להימנע והזהיר מזה. אותו דבר כל השאר הדוברים, אלה שמעדו כמו חודק וזאב רז חזרו בהם.
אז אני אומר, אהרון ברק שם את הקדח השולחן ואמר, אל תראו בו. אהרון ברק היה גם, אגב, זה
גם לזה אני לא מסכים, אבל לא חשוב.
אמר כך, אני מוציא לך, אהרון ברק, חופש ההפגנה אינו חופש לעצור את המדינה, אז הוא אמר את זה בהסכמי שהיה את...
גם עכשיו הוא לא קרא לאף אחד לעצור את המדינה. הוא ראה שהמשך ההידרדרות, הוא פוחד שיביא למלחמת אחים, ואני שותף לפחד הזה.
מזוז אמר אז, עד 20 שנה, שנות מאסר לחוסמי הכבישים, למה? כי יאיר לפיד בזמנו אמר, אתם אחראים למוות של הבן אדם שלא יצליח להגיע לבית חולים. צריך להבין שיש פה במדינת ישראל, וזו תחושה ש...
אתה זוכר שבסוף נתנו חנינה לכולם, נכון?
אני יודע מה היה. עלו עלינו עם סוסים, עלו על חברי כנסת עם סוסים, אני זוכר את טפי איתם עם דם מהראש.
נכון, ואת אריה אלדד בכלל.
אח שלי שעמד שם עד היום כואב לו הגוף מהיחס של הגוף והנפש, מהיחס שהתייחסה מדינת ישראל למפגינים שבאמת רוצים, אין בהם שום דבר רע חוץ מאהבת ארץ ישראל.
במפגינים של היום יש דבר רע?
אני חושב שבחלקם הגדול ודאי יש הרבה מאוד טוב ודאגה, ויש שם גם אנרכיסטים, ואת האנרכיסטים
כנראה לא ראית את ההפגנות, כי זה הוצאת דיבה על סטרואידים, מה שאמרת עכשיו. אין שם אנרכיסטים.
אין לנו
בקצה של כל ציבור יש דבר קיצוני. המפגינים של היום,
מי שזורק על שוטרים, חפצים, אני לא יודע מה זה היה.
אריה, תראה לי סרטון אחד, אין כלום.
לא, רואים בהרבה סרטונים, אני רק לא יודע מה הסרטון, מה אף שם, בקבוק מים או אבן. קשה למצוא אבן באזור.
אז אני אומר לך, מסריקה של כל הסרטונים, מסריקה של כל הסרטונים, יש בקבוק מים אחד, שאחד המפגינים מוסר לחבר שלו. זהו, בכל האירוע. המשטרה יודעת לפרסם ממצאים, ולא פרסמה כלום.
פרסמו עם עיגול סביב החפץ שאף לכיוון השוטרים.
עיגול אחד ביום שלם של הפגנות בעשרות מוקדים, ואתה קורא לך ולזה רציני.
בן, תקשיב, אני ראיתי סרטון אחד, של סרטון הרבה פחות חמור ממנו, שמעתי את אלון בן דוד אומר, אני לא אגיד את זה בצורה קצת יותר, אני אגיד את זה, מתבחיין שכמעט רצחו אותו, וזה היה יותר גרוע מאשר כשהוא היה וסיקר הפגנות של החמאס. אני ראיתי את ההפגנות האלה.
גם למה שאמרת עכשיו, אני כנראה ראינו דברים שונים, ראיתי את הכמעט פוגרום שעשו באלון בן דוד, וראיתי את המפגינים היום, בעיקר חוטפים מכות רצח, זה מה שראיתי.
איזה מכות רצח? מישהו חטף היום מכות רצח?
כן.
מכות רצח?
כן, כולל שוטר ששם ברך על צוואר, כמו בארצות הברית, למשך דקות ארוכות, מכות רצח.
דקות ארוכות? ראית את הסרטון?
ראיתי את הסרטון, כן, ראיתי את הסרטון.
אין יותר משלוש שניות שהברך שלו נוגעת בצוואר.
יותר משלוש שניות, פתאום אתה מודד את השניות.
כן, הסתכלתי כדי לראות שזה לא מעשה פלויד.
זה בדיוק מעשה פלויד, רק טוב
שהוא... תשמע, אני הייתי בעמונה. מה שהיה היום בתל אביב זה קייטנה על יד עמונה, אל תבלבלו את המוח, לא הייתה היום אלימות משטרתית.
לגבי עמונה, אתה יודע שאני בצד שלך, והייתה היום אלימות משטרתית.
אז אני יודע מה זה אלימות משטרתית, היום היא לא הייתה בתל אביב.
היא הייתה בבתי החולים מלאים בפצועים.
מלאים?
כן.
250 היו בעמונה, יש 11 פצועים, 9 מהם שוחררו.
אם אתה מאשים אותי בהתנתקות שהוביל הליכוד, אז אני לא אשמה.
לא, אני רק אומר שאתם מנסים להעצים את אלימות המשטרתה היום.
אנחנו לא מנסים להעצים, כי לא...
לא הייתה היום אלימות משטרתית חריגה בשום צורה.
גם אין לי אפילו טענות למשטרה.
בן ואריה, אני שמח שאני קטליזטור מדרבן לוויכוחים שלכם.
נכון.
אבל אני, בשביל זה אני פה. אבל מה שאני רוצה לומר זה ככה. אנחנו, אני חושב שההפגנה, החופש להפגין הוא עיקרון יסוד בדמוקרטיה. יחד עם זה, אני כן חושב שיש אנרכיסטים, אני רואה גם אלימות, אני רואה גם אנשים שמפחדים. הסיטואציה שנוצרה היום במדינת ישראל היא לא בריאה. אנחנו רגע מלעבור את הקו האדום. זה שעומדת שרה ואומרת, אז מה ירביצו לשוטרים? זה לא נורא, השרה לשעבר, סליחה, השרה לשעבר, מיכאלי.
היא תכף תהיה פה אחריך, אבל תקשיב רגע לסיום, אנחנו חייבים
את פחד.
רבע שעה רעיון שרובו אריה ואני דיברנו. אתה רואה את מה שקורה, אתה רואה שאנחנו מתקרבים לקצה, אתה רואה את הקרע. לא הגיוני לבקש מפרנסי ההפיכה המשטרית לעצור רגע ולהיכנס להידברות? רק מה שעבר והוכן לחקיקה היום, הרי אתם ממשיכים מדין העין שלכם במלוא הקצב. לעצור, לא צריך 60 יום, לא צריך 6 ימים, בלי דדליין, לעצור וללכת לנשיא ולהתחיל לדבר. זה לא הגיוני, דני דנון אפילו אמר שזה ראוי היום בבוקר.
אז אני אגיד ככה, אם הייתי חושב שבצד השני עומדים אנשים הגונים, ואני חושב שהרבה מאוד
אז, באמת אז הגונים. אז אנרכיסטים ומושחתים.
לא, אבל במקום אני, שאין אבל אנשים, יהיה איש.
חברים, מנדלבליט הכניס למעצר.
עזוב רגע את מנדלבליט עכשיו.
שהלכה בשבת, הלכה בשבת וקראה ל...
שקר וכזב, תקרא את הטור שלי ביום שישי האחרון. זה שקר, הוא לא ידע על זה. השר אליהו, אני מצטער שאני צועק עליך, אבל אתה מוציא אותי מדעתי. יש עכשיו משפט, זאת שהוכנסה למעצר תבת המדינה למשפט, עלה מאבטח של מנדלבליט, וסיפר בשבועה שהיועץ נכנס לבית הכנסת, רק אחרי זה המאבטח התקן את השוטרים, כשהיועץ יצא וסיפרו לו שנעצ הוא רתח עליהם. למה אתה מוציא דיבה?
בן, על הרבה פחות סיגרי מזה כמעט הדיחו פה ראש ממשלה.
למה אתה מוציא דיבה? שאלתי אותך שאלה פשוטה.
אבל אני מוציא דיבה, אנחנו
יודעים... הוצאת עכשיו דיבה.
מנדלבליט דיבר על זה...
אתה רוצה אותה היה לך סונג שתהיה גדול?
מנדלבליט בעצמו אמר ששמו לו ששי ניצן מחזיק אותו בגרון.
אבל עכשיו דיברת על האישה, עכשיו עברת על הגרון. טוב.
לא, אבל אני אומר לך, מנדלבליט רואים גם...
ביקשתי, שאלתי אותך שאלה לגבי הפסקת החקיקה. אני מקווה שאני מבין שלא תקבל את התשובה. לא צריך, ארי אמר את הדבר הכי חשוב, כשאין אנשים יהיה איש.
אני אמרתי, אתה אומר אין עם מי לדבר שם, אבל במקום שאין אנשים יהיה איש, אז אולי אתם צריכים לעשות את הצעד קדימה.
אבל אני חושב שגם אסטרטגית אנחנו צריכים לשים את האירוע הזה מאחרינו, אתם תראו שכמו שהעברנו את השגרירות האמריקאית לירושלים, וכל הצעקות וכל המומחים איתם, לא קרה שום דבר, צריכים לשים את האירוע הזה מאחרינו כמה שיותר מוקדם, וכמה שיותר מהר, ובסופו של דבר הרגיעה תחזור. כל עוד אנחנו מושכים את זה, אנחנו מותחים פה, אנחנו יוצרים פה חוסר ודאות, ולכן אני חושב שגם אסטרטגית זה צריך להיות מאחורינו. לדבר תמיד צריך, לדבר תמיד אנחנו חייבים לעשות. פשרות זה לא נכון במקומות שבהם יש חולה שצריך ניתוח, אם תיתן לו אנטיביוטיקה במקום לעשות את הניתוח, זה בעיה מאוד גדולה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את הרפורמה הזו מהר ככל שניתן, ולהמשיך לדבר כמו שאנחנו מדברים עכשיו בינינו, אפילו עם הצעקות של בן, בלי שום בעיה. אנחנו חייבים ללמוד לדבר.
אז השר אליהו, אחד תודה על השיחה, שתיים, יש לי חדשות שלך. אף אחד לא ידבר איתכם שהחקיקה תימשך, וישראל לא תהיה אותה מדינה, ואני אחרי שזה יעבור, ואני מאחל לכם בהצלחה, ושום דבר לא יירגע. תאמין לי, יש לי, אני קצת יותר מבוגר, אני חושב ממך, יש לי הרבה ניסיון בתחום הזה. תודה על השיחה, ונקווה לימים מתות טובים.
תודה רבה.
פרסומת אחת ונחזור. חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושב ראש העבודה, שלום.
ערב טוב.
מרב? יכול להיות שנגמרה לה סבלנות אלינו?
או הבטריה.
או הקו. או שהיא נעצרה. לא, יש לה חסינות. כן, הוא אמר, הוא התכוון אליה, נכון? היא אמרה ש...
היא אמרה, לא נעים, לא נורא. שאלו אותה על האלימות נגד השוטרים, היא אמרה, לא נעים, לא נורא. על חסימת הכבישים, לא נעים, לא נורא. זה היה הביטוי ש... שבנסיבות אחרות, אני מניח שהייתה מתבטאת...
אגב, אני יכול להשמיע לך מה אמר בן גביר על חסימת כבישים, זה ממש לא מזמן, אבל אומרים לי שהיא איתנו, שלום מרב.
לגמרי אני כאן, ובן גביר אכן אמר, חסימת כבישים היא חלק מהדמוקרטיה, אבל כשזה מפריע לו לבטל את הדמוקרטיה, אז פתאום זה לא רלוונטי. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני עכשיו בבית חולים יחילוב, ואני פוגשת ביציאה מהמיון נשים מבוגרות, לא נשים צעירות, לא גברים צעירים, נשים מבוגרות שאין לי באמת כל ספק שהאלימות מהן והלאה, והן יוצאות מפה חבולות ביותר, אחת ייתכן שעוד תתאשפז, מרימון הלם שנזרק עליהן, עליהן פיזית נזרק עליהן רימון הלם, בלי שום טריגר, בלי שום התגרות מצידן. אני אומרת לכם, אתם צריכים לראות את האנשים שמדובר בהם. זה פשוט לא ייאמן. חברת הכנסת מיכאלי,
אני מניח שהם היו באמת לא אלה שחוללו אלימות בשטח. אבל כשהרבה אנשים מפגינים וחוסמים כביש, או מנסים לחסום ציר תנועה ראשי, והמשטרה מודיעה להם להתפזר, והיא מודיעה שהיא הולכת להשתמש באמצעים, והיא מודיעה שהיא מביאה סוסים, ועוד מעט יזרקו רימוני הלם, אז מי שעומד שם באמת עלול להיפגע. אתם רוצים הפגנות לוקסוס, שהמשטרה תעמוד בחיבוק ידיים, ולא תפנה מפגינים?
אריה, מה שראינו חורג מכל פרופורציה סבירה לפינוי מפגינים שחוסמים
תנועה. מה את אומרת? את ראית הפגנות בחיים?
אני ראיתי הרבה מאוד הפגנות בחיים, ואני גם אגב, אני כל הזמן שומעת את הדבר הזה להתנתקות, ההתנתקות, כל הזמן באים, למי אתם באים בטענות? לנתניהו שהצביע בעד ההתנתקות?
לא, אני בא לאולמרט בעמונה.
אבל הוא לא פה, הוא לא פה.
לא, אני יודע, אבל את רצית לדעת איך נראית אלימות משטרתית? תראי את הסרטים מהמונה.
אני לא, אני, אגב, אלימות משטרתית יש הרבה פעמים בהרבה מקומות, וזה לא סותר את זה שהייתה כאן אלימות משטרתית, ממש שערורייתית ומסוכנת, והיא באה על רקע זה, שבדיוק זה מה שעלול להביא אלינו ההפיכה המשטרית הזאת. הכפירה בזכות הבסיסית, שלא לומר החובה הבסיסית האזרחית, להפגין נגד סכנה אמיתית למשפטה של מדינת ישראל.
אז אני לא הייתה הפגנה,
היום
הודיעו על יום שיבוש לאומי, יעצרו את המדינה. זאת הייתה הצהרה המכוונת של המפגינים.
נו, זה מה שעשית בדיוק בהתנתקות, אריה. לא, קראת למרי אזרחי, נו, אז מה אתה
אני קראתי, ולכן אני לא בא בטענות, אבל לבוא ולהגיד שהיום הייתה אלימות משטרתית, מי שהסלים היום היו אלה שאמרו, היום נעצור את המדינה.
לא חושב, אבל מצד שני אני רוצה לאתגר אותך.
אני פשוט קצת התחלת לדבר בין, אז לא רוצה לקטוע אותך, אבל אני ממש לא מקבלת את זה, אריה. יש פה מפגינות ומפגינים שאומרים, אנחנו מאותתים באותות אזהרה שהמדינה היא בפני קריסה חמורה. הכלכלה שלה בפני קריסה מוחלטת, ואין ולו כלכלן אחד שיחלוק על זה. הביטחון שלה, תראה מה קורה פה, חודש וחצי של הממשלה הזאת, אלימות משתוללת, אובדן חיי אדם בלי פרופורציה. נשים נרצחות, ערבים נרצחים, מקרי טרור, קורבנות של טרור נוראי, 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 ועל זה מתווסף זוועות שעושים יהודים, בחווארה, מה שראינו שזה באמת, זה אי אפשר להאמין שזה אנחנו, אנשים שלנו עושים את זה. אז אני מבקשת ממך רגע להגיד, להסתכל על הדברים נכוחה ולהבין שהממשלה הזאת מייצרת כאוס. זאת ממשלה אלימה שמייצרת אלימות. עכשיו אני לא, בוא, אני התנגדתי, אני אגיד. אני התנגדתי להתנתקות בזמן אמת בגלל שחשבתי שלא נכון לעשות את זה בלי הסכם. אז זה לא שאני פה מאלף שבאו, אתה יודע, אני גם הייתי בגוש קטיף בשבוע האחרון, גרתי שם בשבוע האחרון של ההתנתקות, אבל באי אפשר להמשיך להגיד ההתנתקות.
רגע, אני רוצה גם לשאול משהו, הלו, תשמעי.
רק להגיד שגם אם
הייתה... טוב, אני הולך.
גם אם הייתה אלימות, גם אם היה, אז מה צריך לשחזר את זה וצריך עכשיו להחזיר, אתה בא להחזיר למישהו?
אני רוצה להתגר אותך.
לא, אני רק אומר שיש פה איפה ואיפה, ואי אפשר לטעות.
תן לי לשאול משהו. אני רוצה להתגר אותך. יש תמונה אחת שהרתיחה אותי היום, שזה רב פקד מאיר סוויסה, הצורה שבה הוא זרק רימון הלם לתוך קהל מאחורי גדר. חוץ מזה, אני חושב שאריה בנקודה שלא צודק, מרב. ברגע שאתה הולך לשיבוש, אתה צריך להבין, אני חושב בכלל שהמשטרה, מרב, תקני אותי אם אני טועה, מאז שהחלה המחאה מתנהגת למופת, חוטפת על זה הרבה מהבן גביריזם, והיום הם קיבלו הוראה לפנות את הצירים, לא לתת לי יותר מרבע שעה, וכן, כשצריך אלימות, יש אלימות, אריה צודק בקטע הזה. אז בואו נפסיק לקטר ונמשיך להילחם.
לי אין טענה למשטרה, יש לי טענה למי שנתן לה את ההוראות האלה, זה חד משמעית, אני אין לי טענה למשטרה, מי שנתן לה את ההוראות, זה אנשים שבאים...
מה ציפית שהם יגידו, שהשר יגיד למשטרה, אוקיי, שהאיילון יהיה סגור כל היום, אין דבר כזה.
לא, אין דבר כזה, אבל גם אין הצדקה לעוצמת האלימות שהפעילו. אני מצטערת, זה לא מפגינים אלימים. זה בפרוש לא מפגינים אלימים. ואכן אין, לא הייתה סיבה להפעיל עליהם כזה כוח, לא פרופורציונלי. אבל אני לא מסכימה איתך גם לחלוטין שהדבר הזה לא צריך להרתיע אף אחד. ושאנחנו חייבים להמשיך להילחם, ובכל הכוח. משום שזה הדבר היחידי שיגרום להם לסגת. בטח לא כל דיבורי ההידברות מההידברות, השקר הזה, המלכודת הזאת, שנועדה רק לתת להם לגיטימציה
אגב,
בעודם
בעורים מדהימה. אריה, תקשיב גם אתה, אומרים לי שיש עכשיו התחלה של הידברות, גנץ, דיברתי עם ראש הממשלה, ראש הממשלה בהתייעצויות, אולי שניהם ילכו לנשיא. את בעד אירוע כזה?
הלוואי.
אני נגד את האירוע כזה, אמרתי את זה, ואני אומרת את זה בפה מלא, אני נגד כל הידברות, בטח עם נתניהו, שאי אפשר להאמין לו על שום דבר. אנחנו רואות את זה עכשיו עם, החלקים של הקואליציה שלו עצמו, עם התקציב ביבי בלוף. הוא האיש, כמו שאמר עליו סמוטריץ', באמת נוהג לפזר שקרים באופן קבוע, להסיט באופן קבוע. כל הדבר הזה נועד להרוויח להם לגיטימציה כביכול. ההפיכה המשטרית הזאת מגיעה בהסכמה.
חברת הכנסת מיכאלי, לערפאת האמנת?
אני
בכל זאת, את היית בעד הידברות איתו.
אריה, שווה את נתניהו לערפאת עכשיו. תצייצו, אריה אלדד ישווה את נתניהו לערפאת. בושה.
כן, בדיוק. אני ממש לא משווה את נתניהו לערפאת.
מחנה השמאל בישראל, מחנה השלום בישראל, מטיף לנו כל הזמן להידבר עם האויבים הכי גרועים שלנו.
נתניהו לא אויב ראש הממשלה, ערפאת היה אויב.
ועדיין, אז היא הנותרת, אסור לדבר איתו.
אבל אריה, זה דבר מגוחך. נתניהו הוא לא אמור להיות אויב שלי. אני לא מבינה איך אתה בכלל מייצר את ההשוואה הזאת.
קל וחומר, בן בנו של קל וחומר שאיתו צריך להידבר.
אני לא, בנו של קל וחומר זה שאדוני ראש הממשלה רואה שחצי...
את אומרת בנו של קל וחומר? את צריכה להגיד ביתו של קל וחומר.
ביתו של קל, סליחה.
ביתו של קל וחומר, אם כבר אתה רוצה. אבל בכל מקרה, כך או כך, ראש ממשלה שרואה שחצי העם באמת מבוהל, מבועת, שרואה שכל הכלכלנים, שכל ראשי המטה לביטחון לאומי לדורותיהם, שנשיא ארצות הברית, שנשיא צרפת, שהאום, שהבנקים העולמיים, כולם אומרים לו עצור, צריך להפגין אחריות.
אגב,
כן,
ראשי המטה
לא
לביטחון אני... לאומי קראו להידברות, הם לא אמרו לו.
הם נכון. קראו לעצירת ההפיכה הזאת, ואז
לא, הידברות. אבל השאלה מרב,
הם
אנחנו...
לא עוצרים.
לסיום.
אבל גם מה שמדובר, רגע, הרי, רגע, לא מדובר רגע, על עצירת החקיקה.
לסיום, לסיום. אם יגיד נתניהו, אנחנו נכנסים להידברות ועוצרים את החקיקה. לא צריך שיגיד לי 60 יום כמו שדרש לפיד. הרי ברור שאני לא מאמין שבני גנץ ילך לדבר איתו בעוד יש חקיקה. זה בסדר מבחינתך? יעצרו את החקיקה, יכנסו להידברות.
לא, אני בעיניי אין מה להידבר פה משום, ואני אסביר לאריה.
אז מה תמונת הניצחון שלך? שהממשלה נכנעת ומפרקת את עצמה? זה לא רלוונטי.
אבל אני לא מוכן, זה שהממשלה עכשיו אמרה, זה הדבר היחידי, זה האג'נדה היחידה שלהם? זה הדבר היחידי, כי אני ראיתי בהסכמים הקואליציונים שלהם הרבה דברים נוספים.
טוב.
קודם כל, אני חושבת שהממשלה צריכה אולי לעשות משהו לטובת הציבור, ולא לטובת עצמה, בוא נתחיל מזה. אבל שתיים, כן, בן, אני אומרת מפורשות, זה, נתניהו הוא רק חלק מהדבר. זה לא שאני לא מוכנה להידבר עם נתניהו. אני לא מוכנה להידבר על הדברים שהם מביאים, שמשמעותם, חיסול הדמוקרטיה הישראלית. אני לא מנהלת מסע ומתן על דיקטטורה.
יושב ראש פרקת העבודה, מרב מיכאלי, תודה.
תודה
לכם, ביי ביי.
דיווחי תנועה, מפחיד אותי. צביקה פינקלשטיין, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אתה חבר של עזרא ברנע, עזרא ברנע לוחם בסיירת מטכ"ל בצוות ביבי. בזמנו, שועלי שלשום קוראים לזה היום, בצחוק, והוא נעצר היום, נכון?
אם יש לי הכבוד.
קוראים לו בן כספית והוא בעד ההפגנה.
ושועלי טרום שלשום.
לא חשוב בעד או נגד, אז מה, אני עם בן כספית?
ועם אריה אלדד.
ועם אריה אלדד שהוא נגד.
בכלל לא חשוב. כל אחד ראוי.
אוקיי, אז עכשיו אתה יודע מי אתה, מצא, תספר לנו על עזרא, יהודי מבוגר, נעצר, אומרים לנו שהוא שוחרר בינתיים.
עזרא ברנע אכן חברי מזה למעלה מ-50 שנה, הוא אדם יקר, ראוי, תורם רבות למדינה בהתנדבות, בכל השנים שאני מכיר אותו, לאחרונה מוביל פרויקט מאוד מאוד מפואר של נטיעת אלונים ועצי ארץ ישראל ברחבי המדינה.
וואי.
וואי, איזה יופי.
שכוח גדול, תמסור לו בשמי. אבל תשמע, היו המון מפגינים שם, למה עצרו דווקא אותו? או יחד עם עוד 38?
תראה, אני לא הייתי לידו, אני הייתי בהפגנה אחרת, ליד מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. אני אפילו לא יודע איפה הוא נעצר. אבל עזרא באמת היה איתי חייל, בצוות ביבי. ביבי, לידיעתכם, היה חייל ומפקד מוערך.
הרגע, גם אתה היית בצוות?
רמה הכי קבועה ביחידה, מוערך לידי חייליו ומפקדיו, בחיילות, בניווט, שיקול דעת, יוצא מגדר רגיל, קבלת החלטות, מנהיגות.
תשמע, גם אהוד ברק היה חייל טוב, אז מה?
אתה חייב לקלקל כל מסיבה.
אהוד ברק הוא זה שהיה מפקד שלו.
אני יודע.
אני מבין שאני מדבר עם יכין ובועז של ה...
משהו כזה, זה עוד דבר, הגרסה המנומסת שלה, אם אתה רוצה לבוא בבוקר, לינון ואליי. תגיד אבל, אנחנו צוחקים בזה, מה שלמה, תיארת על עצמך שהאיש הזה ייעצר אי פעם?
לא, הוא בוודאי לא, הוא בוודאי לא מאלה שהמשטרה רודפת, או שנתקלים במשטרה, או שעושים מעשים באמת לא ראויים, אני לא הייתי לידו, אני סומך על משטרת ישראל, אני מכבד את השוטרים, מכבד את המשטרה. אני משוכנע שגם הוא דרך אגב, זאת דרכנו, זה ה-DNA שלנו.
אני מניח שכן, אבל כשיש, מכריזים על יום שיבוש, ומחליטים לחסום כבישים ראשיים או כבישים משניים, המפגינים לא מצפים לכך שהמשטרה גם תפעל כדי לפנות את הצירים, ואם צריך בכוח, זה נלקח בחשבון כשאתם יוצאים להפגנה כזאת?
אף אחד משנינו לא ממנהיגי ההפגנות, ולא מייצבת המארגן, אני לא יודע אם יש כמה צוותים מארגנים. בכל מקרה, אני יכול להגיד שאנחנו באמת, מה שאני רואה מסביבי, אנשים ישרי דרך, רגועים, באמת, לא אנשים שמעוררים מהומות.
אוקיי, אז צביקה, אז אני מאתגר אותך. אז מה יש לכם היום צוות ביבי להגיד לביבי?
אוקיי, תראה, אני רק אגיד שביבי עם חייליו הציב רף קבוע, באמת דרמת ביצוע בעבר, ביחידה. אבל העבר זה מעניק מדליות, גאווה, פאר וכבוד. מה שחשוב זה המעשה, כי זה לעתיד. ואתה יותר מתמיד. ראש הממשלה באמת לעשות, והוא מסוגל. תפיסתו המהירה, הבנתו, יכול להיות תכלול שלו, ונותן בידיו כלים לטפל במשבר הנוכחי במדינה. ואני חושב שעליו להחליט, להניח הכל, לפעול לאיחוי קרע, שמאיים על האמנה החברתית במדינה. גם מי שתומכים במהלכים שהממשלה מוליכה, ואני לא מתייחס עכשיו לצידוק של צד כלשהו, אני לא מדבר פוליטית, מכירים בזה שמה שהוא נקרא כאן בחברה, במדינה, וראש הממשלה זה המשמרת שלו. וכאן יש משבר שמעמיק, והוא איום ממשי, באמת, על האמנה החברתית, מתפקידו ויכולתו להסיר את האיום.
צביקה פינקלשטיין.
צריך לזהות רגע, לאחות את שני הפלגים, כי לא לעולם חוסן. החוסן הלאומי מאוים, כשלא אוים מעולם.
אני חושב ש... צביקה, עשינו פה שיחה, שבאופן נדיר ולא צפוי שלמה, שלדעתי גם אריה, גם אני וגם אתה הסכמנו על כל מילה בה. נכון, אריה?
נכון.
יפה.
אני רוצה לציין שאנחנו רואים סימנים שלדעתי הם רק קצף הגלים על סערת התהומות. ההכרזות נכון. ההכרזות שיש עכשיו ברובד המתנדבים של צבא המילואים, אחריהם עוד ינו גם גדודי המילואים, זה יכול לקרות. אני חושב שאפילו תומכי הימים הקיצוניים שיודעים שבשנה מגייסים כ-60 גדודי מילואים, ואם רק הממפי והמגדים, שהם שם שכבת ההולכה והם המתנדבים שם, הם לא חייבים להיות לא ממפיים ולא מגדים, אם הם יפרשו, לדעתי, ישראל תאבד את אחיזתה ביהודה ושומרון.
צביקה
פינקלשטיין. אני חלוק עליך, כלומר, אני יודע שהם יוחלפו בתוך 24 שעות במפקדים ראויים.
אבל...
אריה, אתה טועה, אבל זה שיחה אחרת. המשבר העמוק והמספרים ענקיים, אני יודע את זה בוודאות. ולא יהיו מספיק מפקדים ראויים. אבל צביקה, חרגנו ונגמר לנו הזמן, הקול שלך היה מאוד חשוב.
תודה רבה.
אני אוסיף עוד משהו אחד, ברשותכם. הלו?
רק מהר, אנחנו ברדיו, אתה יודע, טיק, 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 תכף פרסומות, סע. כן,
אז תראו, אני נמצא בכמה קבוצות וואטסאפ, גם של תומכים וגם של מתנגדים, ואני רואה את השיח שם, והשיח שם הוא עמוק ורב משתתפים על כוונות של מתנדבים לפרוש או להשעות את שפותם בשירות מגורים.
כן, כן, זה הרשימות כבר פורסמו, טייסים, צוללנים, you name it, זה רע מאוד וזה נורא.
אני גם עם הטייסים בקבוצות וואטסאפ.
טוב, אני אתקשר אליך אחרי זה, שתכניס גם אותי. צביקה פינקלשטיין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אתה היית חייב להגיד לך פרפרת, אני גם ציפיתי שתגיד את זה. עורכת הדין גבי לסקי, שלום.
שלום לך, ערב.
פעם חקית ממרץ והיום משחררת העצורים הגדולה. מה מצב המספרים?
תראה, האמת היא שאין לנו עדיין תמונה מלאה, בגלל שנעצרים הרבה אנשים, אבל יש רק בתל אביב משהו כמו 40 עצורים, ונעצרו גם כן במקומות אחרים. כמו ששמעתי
כל שוחר, מיני יש קודם. עדיין אנשים במה... הטייס הזה, איך קוראים לו? שימוני, עידן שימוני עוד עצור?
כן, כן, עדיין אני בתחנת ראול ולנברג, כל הצורים פה...
הרי, אתה מכיר את הסיפור הזה?
לא.
אז בתחנה באמת הגיעו לכאן טייס, לוחמים ב-669, סטודנטים, באמת... באמת מלך הארץ
שיצאו. אז אני אספר לארי ולמאזינים, עידן שימוני, ויש על זה עשרות עדויות, היה בהפגנה בכפר הירוק, לא עשה כלום, עמד בצד וצילם, לא אלימות, לא כלום. השוטרים דאגו אותו, ודחפו אותו אז עם הזיקים לניידת, שזה קצת מוזר. מה שמוזר זה שהוא לא שואג, אגב, הוא הנכד של יצחק שימוני, מהתחלתי ולכן אסיים, מקבילית המוחות, אבא שלו טייס בן טבא, אח שלו מתקליסט, כאילו משפחה נחמדה.
מכל זה לא ברור למה הוא לא עשה כלום, למה הוא סתם עמד מהצד.
למה הוא לא משוחרר, גבי?
עדיין, תראה, אני יודעת שבתחנה פה יש, יחד איתו יש עוד הרבה עצורים, זה לוקח להם באופן חריג ביותר, ולטעמי לא, כי לא משחררים, הם לא מקבלים פה החלטות, אני יודעת שהחלטות באות מלמעלה, וכפי ששוחררו, החבר'ה, צוות ביבי, היו צריכים לעשות את זה בבית משפט, כי המשטרה לא שחררה, אז אני חושבת שהם
תגידי,
צריכים
יש סיכוי, לשחרר אותם. יש סיכוי שיהיו כאלה שיעצרו אותו מליחים, או שבמקרה הזה אין חשש כאלה?
לא, לא, אני, אנחנו לא שם בכלל, אין,
למה?
אני לא... כי אנחנו, כמו ראינו את החלטה של בית המשפט ששופרה אנשים שחסמו כביש ממש כאילו כמעט בלי תנאים, לא יכול להיות כרגע שלא נאמר לנו שהתיקים מובאים לתביעות או משהו כזה, אנחנו ממתינים, מקווה שכולם ישחררו, ותשמע, אנחנו צריכים להיות גאים שיש לנו... חברה שמתעוררת, שהיא חשה סכנה אמיתית לדמוקרטיה.
זה נכון, תגידי, מכניסים אותם, מכניסים אותם למשפט אחד-אחד, או בקבוצות של שלושה?
לא, אנחנו עדיין לא,
כמו בהתנתקות.
רק מעצר. לא שם, אנחנו במשטרה, אין משפטים, ואני רוצה להזכיר לך,
הוא כבר במשפט, תום הליכים ועונש מוות, הוא כבר שם.
כעורך הדין צעירה, אני כתבתי נגד המעצר של הקטינות, אז כאילו לא להחזיר, לא כל דבר זה התנתקות, פה המצב זה שממש פוגעים בדמוקרטיה. פה זה בדיוק, וטוב מאוד.
נראה לי שלא הפיקו לקחים, להחזיק את הבחור הזה, ובאמת, יש 1001 עדויות שהוא באמת לא עשה כלום. אני רוצה להגיד לך, אריה, שאם אתה רוצה מיליון מפגינים, אז שיתחילו לעצור אותו מהליכים. בא לי פתאום.
כן, בדיוק.
זה הדבר שיפוך את המדינה באופן סופי.
בדיוק.
נו, בוא ננסה.
לא, בוא לא ננסה, אבל אריה, תשמע, המצב באמת חמור, אני יושבת גם בוועדת חוקה, שומעת את הדיונים, וחרדה לתוצאות של מה שהולכים לעשות, אנחנו עדיין במצב שאנשים יכולים לצאת ולהפגין, על פי הדברים שנאמרו בוועדה, הזכות לחופש ביטוי וחופש המחאה לא יהיו מוגנים, ובית המשפט לא יוכל לבטל חוקים שמבטלים את שפוגעים בזכויות האלה. חד משמעית, זה מה שנאמר בוועדה, וזה התוצאה של ההפגנה.
ואמרו גם שהולכים לבטל את חופש ההפגנה, או לא? זה רק חשש.
לא, מה שקורה, שנאמר על ידי יו"ר הוועדה באופן מפורש, שבית המשפט יוכל לבטל רק חוקים שפוגעים בזכויות שכתובים בחוקי יסוד באופן מפורש. מאחר וחופש הביטוי והפגנה לא מוגנים בחוקי היסוד באופן מפורש, אלא רק דרך כבוד האדם, אבל זה לא מפורש, אז זה לא יהיו מוגנים.
חברת הכנסת גבי לסקי. תודה.
לשעבר,
נכון, רוברט, רוברט הדין גבי לסקי.
תודה רבה.
להתראות, תודה.
תודה רבה, להתראות.
אנחנו רק צריכים להשיג את הרשימה של המתנדבים למעצר עד תום ההליכים. יש לך רעיונות?
נדמה לי שהיא לא תהיה עבה מאוד, אבל אתה יודע, כל מיני אנשים בהייטק שאולי פוטרו בזמן האחרון.
צריך להדגיש, זה לא מצחיק אנשים שפוטרו, צריך להדגיש שכל האורחי דין האלה, דניאל חקלאי וגבי לסקי וגונן ונצחק, זה הכל אורחי דין מתנדבים. פרסומות ונחזור, כי תפסו את המחבלים המתונפים שרצחו את אילן גנלס, תקבלו על זה דיווח אחרי הפרסומות. יש גם בשורות טובות היום, טל אברהם, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב ומאה ושלוש, שלום.
שלום בן, שלום מעריב. אכן, ככל שאפשר, כן, אחרי הרצח והפיגוע הקשה, הסגירת מעגל זה בהחלט בשורה טובה.
ועוד מהר.
פיגוע שהיה סמוך לבית הערבה. שעות הצהריים הגיע ידיעת הזהב, כוח של דובדבן נכנס לחתר בית בג'אבט קאבר, ומחנה הפליטים. כל המחבלים שעשו את הפיגוע, שניים, היו שם ועוד חשודים בסיוע וכדומה. מה שאנחנו מכירים במקרים הללו, תרגולת של סיר לחץ, ירי, כי היו גם חילופי אש. המחבלים שם בסופו של דבר נכנעו רק אחרי שירו טילי נ"ט, לפחות אחד מהם. בשלב הראשון היו שניים שניסו לברוח של חשודים אחרים. כוח של דובדבן ירה לעברם. סך הכל סיימו את הפעילות הזו בשלב מאוד מאוד מהיר יחסית. ומבינים שהפרשה הזו, הפוליה הזאת, מאחורינו. לעומת הקרב שהיה מול פעילי חמאס, אם אנחנו זוכים, החמישה פעילי חמאס, שנהרגו שם באותו מחנה פליטים, הערכה כאן שאין קשר ישיר לחמאס. זאת אומרת, לא מכירים שהחוליה הזו השתייכה לחמאס. אז הסיפור הזה, לפחות נראה בשלב הזה, פתור.
איפה זה עומד עם רוצחי אחים יניב?
אני מניח שכמו שאנחנו רואים, יש דברים שקורים כל הזמן מאחורי הקלעים. יש את הניסיון להבין מי כבר אני מבין שיודעים, אבל בסוף צריך לאתר את המחבל. ברגע שידעו מודיעינית, אני מניח שנראה דבר דומה עם אחת מהפעולות של היחידות המיוחדות. זה פעולות שצהל כן שומר ועושה גם בימים אלה. מצד שני, תסתכלו, היקף הפעילות האחרת, פעילות מעצרים של מבוקשים גם בלילה הזה, במגמה של ירידה אחרי הבנות בידת עקבה, אז הכל נעצרו שלושה מחבלים מבוקשים, צריך לומר.
תגיד,
אבל אנחנו מכירים את ג'נין ומכירים את שכם, מה קרה ליריחו שהתעוררה פתאום כמוקד טרור?
פעם האחרונה שאני זוכר את יריחו, אפילו מה שאנחנו מכירים את האוג'ה, אתה יודע, זה אזורים שהפיגוע הכי חמור, אזור האוג'ה, זה אם שמים לך מסמרים שם, ואין אוג'ה במקלשת מים.
לא, יריחו הייתה באינטיפאדה הראשונה, היו שם בקבוקי תברה ונשרפו חיים.
לא, בוודאי, אבל אני אומר, אנחנו הולכים הרבה הרבה אחורה, שנות ה-2000, יריחו התעוררה, אני מזכיר לך את ספטמבר.
אז מה קרה?
הקזינו, אז דברים נדבקים. המחנה פליטים שאנחנו מדברים עליו, מחנה פליטים שבאמת פעלו בו עשרות פעולות של מעצרים שעברו ללא כנופה.
אגב, הרשתות הערביות מדווחות שיריחות סגורה, כנראה שיש עוד פעילות, או שיכול להיות שם
יש עדיין פריצה הגנתית, חייבים להבין, אמרנו, יש שם גם פריצת הכוחות של צהל, צהל לא ישקיע שם את רוב הכוחות שלו, ישים אותם ביהודה ושומרון, שם העסק הרבה יותר מתוח. אני נדמה לי שאמרתי לכם את זה גם אתמול, אם בקעת הירדן מתעוררת, שבאמת אזור של מרקמת חיים, יציבות ביטחונית, אנחנו רואים כבר לא פיגוע ראשון, אני מזכיר לכם את הפיגוע לטירונים, באזור אחר בבקעת הירדן לפני כמה חודשים, שהיה איזה סימן מטריד ראשון, נגמר בנס, ולא בתאונה שבה נהרגים הרבה מאוד חיילים.
סימן, רק תגיד, טל, בוא נספיק, יש לנו פחות מדקה. ההופעה של אלוף יהודה פוקס, על לקחת אחריות, אני מאוד, אגב, אהבתי את זה, זה מרענן על הכישלון בחווארה. קודם כל, באמת, כאילו, רמטכ"ל וזה נותן פה גיבוי, ומה הלקחים? כאילו, אני מבין שאין שם עצורים אפילו.
קודם כל, לא, היום כבר יש עצורים.
יש כבר?
היום כבר יש עצורים במשטרה. הלקחים, נדמה לי שגם דיברנו על זה, בעיקר שלא ציפו לדבר הזה ונערכו בצמתים, וזה היה בהיקפים שהיו חייבים לעלות עליהם. אבל אני חייב גם להסכים איתך, אני חושב שפוקס בעניין הזה נתן אתמול מופע של מנהיגות. שמענו גם מבחירי הצבא, גם ממערכת הביטחון, אמירות כאלה שהן חצי חצי. גם לגבי אחריות וגם לגבי איך צריך לתייג בין מישהו שומר חוק ופועל וכדומה. ומי שבסופו של דבר שורף בית או מצית בית ויש בו אנשים, אז ספציפית הוא בן אדם שעשה פעולה טרור.
תודה על השיחה הזאת, טל.
תודה רבה.
נקווה לבשורות טובות. תורכים ומפיקים אסף נאוב ושמואל בן סימון, אחרי על שידור, בני שאולסקי, אורחי דיגיטל, נויה חסון, ירדן חדד, ומאורת האחרון ספורטים, קופן ומיליניה. אתה מחר פה עם רוני?
כן, אני מקווה שאני מחר פה עם רוני.
שיהיה לכם יום שקט. כן, ולי מינון לא יהיה כל כך שקט, אבל מילא, יאללה, נתראה, ביי, שלום.
כל אחד והצרות שלו.
בדיוק.